סוכה, דף חף א', מתחילים בעזרת השם, דף חף עמוד ב', תחילת פרק שני, פרק הישן. אחרי שבכל הפרק הקודם עסקנו בדינים איך מקימים סוכה, איך מעמידים את הדפנות ואימה, איך משחחים את הסכך, כל הדינים של הקמת הסוכה באופן כללי, הפרק שלפנינו עוסק ברובו בדיני ישיבה בסוכה בחג הסוכות. אומרים ישיבה בסוכה, אבל זה כולל גם אכילה, זה כולל שתייה ושינה. יש מצווה, מי שמסוגל לישון בסוכה, חייב לישון בסוכה. הישן תחת המיטה בסוכה, לפי דעת תנא הראשון במשנה, לא יצא ידי חובתו, כי יש חציצה של אוהל בינו לבין הסכך. אבל לפי דעתו של רבי יהודה, המיטה היא אוהל הרי, הסוכה אוהל קבע, לפי דעתו של רבי יהודה. לכן, אמר רבי יהודה, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים, ולא אמרו לנו דבר, כי לפי דעתם, מותר לישון תחת המיטה בסוכה. אבל חכמים סוברים, תנא קמא, שאדם שישן מתחת למיטה בסוכה, וכאילו שהוא ישן בבית, הוא לא יצא ידי חובת סוכה. הוא חייב לישון מתחת הסכך בסוכה. מוכיח רבי שמעון, כמו דעתם, שאדם שישן מתחת המיטה בסוכה, לא יצא ידי חובה. אמר רבי שמעון, מעשה בתווי. מי זה אותו תווי? עבדו של רבן גמליאל, רבן גמליאל הנשיא, שעבדו היה ישן תחת המיטה. רבן גמליאל מאוד התפעל מזה. אמר להם רבן גמליאל הזקנים, ראיתם תווי עבדי? הוא לא סתם עבד, שהוא תלמיד חכם, ויודע מה הוא חייב לעשות ומה הוא לא חייב לעשות. יודע שהעבדים פטורים מן הסוכה. לפיכך, ישן הוא תחת המיטה. אפילו שכשרבן גמליאל סיפר את זה, זה לא בשביל ללמד אותנו הלכה. אבל לפי דרכנו, על פי הבדיחות הדעת שהוא התבדח ואמר, ראיתם שהוא תמיד חכם שהוא ישן תחת המיטה בסוכה, כי הוא יודע שהוא פטור מסוכה? אנחנו למדנו בדרך אגב הלכה, שהישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. מדבריו של רבן גמליאל, שאמר, הנה אתם רואים שהוא רואה שהוא יודע שתביא עבדי יודע שהוא פטור מן הסוכה ולכן הוא ישן תחת המיטה, אתה מבין אחד ועוד אחד שמי שחייב בסוכה אסור לו לישון מתחת למיטה, כי זה לא נחשב שהוא יושן מתחת הסוכה, שהוא יושן מתחת למיטה. הגמרא הבינה שמדברים פה במיטה רגילה, שהישן מתחת למיטה הזאת לא יצא ידי חובה. במיטה רגילה בדרך כלל היא פחות מגובה 10 טפחים, אז אם כן, ועלה כעשרה, אז אם כן, אין לה הגדרה של אוהל, אז למה עשו לישון מתחת המיטה הזאת? למה זה נקרא מחיצה? תרגמה שמואל, במיטה גבוהה 10 טפחים, שאז היא כן מוגדרת כאוהל. ולכן, אדם שישן מתחת המיטה, נחשב שהוא ישן מתחת אוהל, והוא לא נחשב שהוא ישן מתחת הסוכה. תנן הטם, למדנו משנה, מסכת אוהלות, אוהלות היא מסכת שעוסקת בתומת אוהל. התורה כותבת בספר במדבר, פרשת חוקת, תחילת הפרשה, שאדם כי ימות באוהל, אם יש מת בתוך אוהל, כל האוהל נטמע. אוהל רגיל זה אוהל גדול, אבל כמה זה האוהל הכי קטן שיש? אם הוא גבוה טפח, ויש לו שטח של טפח על טפח, אורך ורוחב. אז הוא מוגדר כאוהל. ואם יש טומאה באוהל הזה, זה מביא את הטומאה לכל האוהל. אם יש טומאת מת, זה מביא את הטומאה, האוהל מביא את הטומאה לכל האוהל. אז אם יש טומאת מת בצד אחד, ויש בן אדם או כלי או אוכל או שתייה בצד שני של האוהל, אז הם נטמאים מהמת על ידי הטומאת אוהל. כאן המשנה דנה, לעניין אוהל שנעשה מעצמו. לא בנו אוהל, אלא הוא נעשה מעצמו, ומביאה שורה של דוגמאות. אחד, חור שנהיה גובה טפח ורוחב ואורך של טפח, שחררו מים. המים שתחת שפת הנהר זרמו שם ולאט לאט ריקחו את הקרקע ועשו שם מין חור כזה. או שחררו שרצים, חולדות וכדומה, שלא נדע, כן, אכברים. או שהחלטו מלאכת, מחמת המליחות של הקרקע, נעשה בקעים בקרקע ונהיה שם אוהל בגובה טפח. וכן מטבח של אבנים, ערימה של אבנים שבין אבן לאבן יש חלל בגובה טפח. וכן סבר של קורות, ערימה של קורות גם שיש, הן עומדות לבניין על הקרקע מסודרות, ונוצר שם מעצמו חלל של טפח, גובה טפח, אורך ורוחב של טפח. לפי דעת חכמים, נכון שהאוהל הזה נעשה מעצמו, אף אחד לא בנה את האוהל. בכל זאת יש לו דין של אוהל, הוא מעיל על הטומאה. אם היה כזית מאמת בתוך אותו אוהל, הוא מתאמה את כל מה שמקבל טומאה, אם זה אדם, לא שייך כל כך אדם שנמצא בכזה מקום קטן של גובה טפח, אבל אוכלים, משקים, כלים, כל אלה הם נטמאים. אם הם נמצאים בתוך אותו אוהל. זה חכמים, שלפי דעתם, אוהל שנעשה מעצמו, מוגדר כאוהל. רבי יהודה חולק, והוא אומר, על כל שורת האוהלים האלה שנעשו מעצמם, ולא נעשו בידי אדם, הם לא נחשבים אוהל, לעניין טומאת מת. כי כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם, שהקים אותם, לשם אוהל, אינו אוהל, הוא לא מביא טומאה, טומאת מת, כדין טומאת אוהל. שואלת הגמרא, מה הייתה מדה רבי יהודה? מאיפה המקור לדבריו של רבי יהודה, שאוהל המת חייב להיות שהוא נעשה בידי אדם, ולא שהוא נעשה מעצמו כדי שהוא יביא את הטומאה, כדין טומאת אוהל. תרצת הגמרא, יליף, הוא לומד גזרה שווה. אוהל, אוהל ממשכן. כתיב הכה, לעניין טומאת אוהל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. איזה אוהל? לומדים את זה גזרה שווה, כתיב הטעם, בזמן הקמת המשכן, סוף ספר שמות, פרשת פקודי, ויפרוס, משה רבנו, ויפרוס את האוהל על המשכן. מה להלן במשכן? משה רבנו פרס את האוהל. זה נעשה בידי אדם. אף כאן, לגבי אוהל של טומאת מת, דווקא אוהל שנעשה בידי אדם, הוא מוגדר כאוהל, ולא אוהל שנעשה מעצמו. ולפי דעת רבנן שסוברים שאוהל שנעשה מעצמו, גם את המתומת מת, תומת אוהל, הרי יש גזרה שווה שמשם לומדים, שרק אוהל שנעשה בידי אדם מוגדר כאוהל. התשובה היא, הם הסברו, אוהל אוהל ריבה. באותה פרשה, פרשת חוקת, ששם כתובה, התומה של תומת מת ודיני אוהל המת, כתוב שם כמה וכמה פעמים אוהל. אז אם היה כתוב רק פעם אחת אוהל, היית לומד גזרה שווה, מה הכוונה אוהל? היית לומד מהמשכן, כמו ששם זה על ידי אדם, ככה גם פה זה על ידי אדם, אבל מכיוון שכתוב שם עוד פעם אוהל, ועוד פעם אוהל, זה מרבה לא רק אוהל שנעשה בידי אדם, אלא גם אוהל שנעשה מעצמו מוגדר כאוהל. אבל לפי רבי יהודה, רק אוהל שנעשה בידי אדם מוגדר כאוהל, אבל אוהל שנעשה מעצמו אינו אוהל. שואלת הגמרא וסבר רבי יהודה, כל אוהל שאינו עשו בידי אדם אינו אוהל לעניין טומאת אוהל המת, ורמינו, אני אקשה לך סתירה ממשנה במסכת פרה. פרה דומה, היו לוקחים, כדי לעשות מזה אפר, לערבב את האפר במים של מעיין, ולעזות על אדם שנטמא טומאת מת, כדי לתאר אותו. מי שהיה עושה את האפר של הפרה הדומה, היו מתמים אותו, למה היו מתמים אותו? הרי צריך דווקא אדם טהור שישרוף את הפרה, אלא חכמים דרשו שאדם שהוא תמה, תומה קלושה, מה שנקרא תבול יום, גם הוא קשר לשרוף את הפרה האדומה. כל שכן אדם טהור לגמרי. אבל חכמים היו מתמאים את הכהן שהיה שורף את הפרה האדומה, וממתינים עד שהוא יטבול, ואחרי שהוא היה טובל, למרות שהוא עדיין לא לגמרי טהור, הוא היה מוגדר כטבול יום. כדי להיות טהור, הוא צריך להמתין שיהיה ערב. אבל חכמים לא המתינו שיהיה ערב, אלא מיד היו אומרים לו שישרוף את הפרה האדומה, כשהוא עדיין טבול יום בטומאה הקלושה הזאת. למה? למה לא להמתין שהוא יהיה טהור 100%? למה לא לעשות את השריפת פרה אדומה בטהרה מוחלטת? היה אפשר לעשות את זה בטהרה מוחלטת, אבל היה פה לחכמים מטרה. מכיוון שבאותו זמן היה ויכוח בין חכמי ישראל לבין הצדוקים, שהם פרשו מחכמי ישראל, היה להם ויכוח. חכמי ישראל סברו שטבול יום, כמו שדיברנו, הגדרנו אותו, אדם שטבל ועדיין לא היה ערב מאז שהוא טבל, אדם כזה כבר כשר לשרוף את הפרה אדומה, לעומת אותו הצדוקים סברו שהוא לא כשר, בכוונה היו לוקחים טבול יום, עכשיו, בשביל שישרוף את הפרה אדומה. עכשיו, מכיוון שהקלו, זה נקרא להקל, מה, אתה, היה עדיף שתחמיר שתיקח מישהו טהור, אתה ראית את שרפת פרה אדומה, מה זה פרה אדומה? זה אמור לתאר טמאים. בוא תעשה את זה בפלגת טהרה, למה לקחת מישהו שהוא טבול יום? נכון שזה מותר, אבל למה לא תיקח מישהו שהוא טהור? הם רצו לחזק שיהיה ברור שמותר על ידי טבול יום גם כן. לכן הם לקחו דווקא טבול יום. מכיוון שהם היו לוקחים טבול יום, והם הקלו בעניין הזה באפר פרה אדומה, אז הם החמירו בכמה שהם היו יכולים, במקרים אחרים כמה שהם יכלו יותר להחמיר, בעניין שריפת פרה אדומה היו מחמירים, כי היא תעשה בפלגת טהרה גדולה מאוד. חלק מהדברים, משנה מסכת פרה אומרת, חצרות היו בנויות בירושלים, חצרות מיוחדות, על גבי הסלע, סלע, אין בו קברים, אי אפשר לחפור בו, זה סלע, אז אין שם קברים, אז זה מקום טהור, אבל יכול להיות שמתחת הסלע יש קבר, לכן ותחתיהם חלל, היו עושים מתחת השכונה הזאת חלל, איך היו עושים את החלל הזה? היו עושים עמודים מתחת הסלע, ואז היה בין העמודים אוהל. עכשיו, אולי מתחת העמודים יש קבר, ואז זה עובר דרך העמוד למעל החצר, כי אין פה שום חלל גובה טפח שחוצץ, שהטומאה לא תעלה מעלה. אז לכן היו עושים מתחת העמודים גם כן חלל, ובין החלל היה שתי עמודים. זאת אומרת, יוצא שבעצם מעל גבי הסלע חייב להיות, זאת אומרת, יש את הסלע מעל גבי הסלע, חייב להיות שמתחת הסלע, חייב להיות שמעל גבי הסלע, השטח שמעל גבי הסלע, ודאי הוא נמצא מעל אוהל שחוצץ בפני הטומאה, שגם אם יש שם למטה איזשהו קבר, אז יש אוהל מעל גבי אותו קבר, והם נמצאים מעל האוהל. החצרות היו מעל אותו אוהל. והכלל הוא, שאם יש טומאה של מת, אם יש קבר למשל, אז הוא מתמת כל מי שבאוהל, כל מי שבאוהל שלו, אבל מי שמעל האוהל שלו, גם אם יש למשל כזית מהמת, ויש אוהל מעליו, מי שנמצא מעל האוהל לא נטמע. אז לכן, אם כן, גם אם יש קבר מתחת לאותם חצרות, יש חציצה של אוהל בין הקבר לבין החצרות, אז אלה שבחצרות לא נטמעים. למה היו עושים את אותם חצרות עם חלל של טפח מתחת החצרות? מפני חשש, אולי יש שם טומאה של קבר התאום, אולי יש שם קבר שאף אחד לא יודע שיש אותו. ואותם ילדים היו טהורים לגמרי מטומאת מת. מביאים נשים עוברות ויולדות שם, ומגדלות בניהם שם לפרה, שכשהילדים יגדלו, הם אלה שילכו למלא מים מהמעיין, ויקחו את המים האלה לבית המקדש, בשביל לקדש אותם על ידי שיתנו בהם קצת מאפר פרה אדומה. אז כל זמן שהילדים היו באותם חצרות בירושלים, הם לא נטמעו טומאת מת. אבל בדרך מהחצרות למעיין, כשהם באים לקחת מים, אולי אז הם יטמעו. לכן דאגו שכשהם ילכו, הם ילכו על גבי אוהל. איך דואגים שהם ילכו על גבי אוהל? שהאוהל יחצוץ, שהתומה לא תגיע אליהם, גם אם יש תומה בדרך, היא לא תבוא עד אליהם. ומביאים שברים, ולפי דעת התנא הראשון כאן במשנה, על גבי, ועל גביהם היה דלתות, היה מין כאלה, מין קורות כאלה, שהם היו על הקורות, והקורות הם כמו אוהל, שחוצץ שהתומה לא תגיע, גם אם יש תומה בשביל שדרכו השברים הולכים, התומה לא תגיע עד הילדים התאורים האלה, כי הקורות חוצצות בפני התומה הזאת. והתינוקות היו יושבים על גביהם, על גבי הדלתות, וכוסות שבהם הם הולכים למלא את המים מהמעיין, היו כוסות שלא מקבלות תומה, כוסות של אבן בידיהם. הגיעו למעיין השילוח. לפי דעת התנא הראשון, התינוקות ירדו לתוך המים, כי צריך דווקא למלא ביד לתוך הכלי ומילאום. ואז עלו חזרה על גבי הדלתות, ישבו להם על הדלתות, וככה נסעו לבית מקדש, בשביל להביא את המים. רבי יוסי אומר, גם כשהגיעו לשילוח הם לא ירדו מעל גבי השברים, כי אולי ליד מעיין השילוח היה איזה קבר. לכן, ממקומו היה הילד משלשל בחבל את הכלים מאבן לתוך המים, וממלא את המים מפני שיש חשש אפילו בסמוך למעיין השילוח, יש אולי קבר התאום, שאף אחד לא יודע שיש שם קבר. אז אם כן יש ויכוח בין חכמים לבין רבי יוסי, לפי חכמים צריך למלא את המים בידיים, לכן הם היו צריכים לרדת מהשברים. לעומת זאת רבי יוסי אומר, לא, לא חייבים למלא בידיים, אפשר לשלשל עם חבל את הכלים וככה למלא מים. עוד ויכוח שיש בין התנא הראשון במשנה לבין תנא אחר, התנא במשנה אומר שעל שברים היה מין קורות כאלה, מין דלתות, ועל גביהם הילדים ישבו. ועל זה, ותניא, רבי יהודה חולק על זה, והוא אומר, לא היו מביאים דלתות, אלא מספיק השברים. היו שברים מצריים, כמו שמיד נראה, שהם היו רחבים, ומעל גביהם התינוקות היו יושבים, התינוקים לעת הדיוק, היו יושבים שם, והכרס של השור היה כל כך רחב, שהילדים שישבו על גבי השור, היו לגמרי מעל גבי השור, והשור היה חוצץ להם בפני התומה. רבי יהודה, פה בברייתא, אומר שכשהילד יושב על גבי שור, השור, הכרס שלו, חוצצת בפני התומת מת, אם יש קבר מתחת על השביל, זאת אומרת, מתחת לשביל, הרי אנחנו צריכים פה אוהל, כדי שהאוהל יחצוץ בין הקבר לבין הילד. השור יכול להיחשב אוהל? וכי האדם הוא זה שעשה את השור? זה הרי אוהל שנעשה לא בידי אדם. והשברים דה אוהל שאינו עשוי בידי אדם הוא וקטני, בדיוק רבי יהודה הוא זה שאומר, לא היו מביאים דלתות אלא השברים עצמם היו האוהל? אתה רואה מפה הוכחה ברורה שלפי רבי יהודה לא חייבים אוהל הנעשה בידי אדם. אפשר גם אוהל שנעשה מעצמו, יש פה קושייה עצומה. כל הדרשה של רבי יהודה שאומר שצריך דווקא אוהל שנעשה בידי אדם, אבל אם זה אוהל שנעשה מעצמו אין לו שם אוהל, פה אתה רואה שגם אוהל שנעשה מעצמו יש לו שם אוהל. תרץ את הגמרא, כי את הרב דימי, שהוא הגיע או הגיע עם תשובה, אמר את התשובה בשם רבי אלעזר. מה שרבי יהודה אומר, שאוהל שנעשה מעצמו אינו אוהל, זה רק אם הוא בדיוק בגובה של טפח. אבל אם הוא גבוה יותר מטפח, גם אם הוא נעשה מעצמו, יש לו שם אוהל. מודה רבי יהודה, באוהל בגובה כמלוא אגרוף, של אדם ענק, רש"י אומר, שהיה נקרא בן אבטיח, שהאגרוף שלו היה בגודל של ראש של כל אדם, ואם האוהל הוא בגובה כזה, מודה רבי יהודה, שזה כבר, גם אם הוא נעשה מעצמו, יש לו שם אוהל. תניא נמי אחי, באמת מהברייתא אפשר להוכיח ולחזק את הדבר הזה, שלפי דעתו של רבי יהודה, מתי אוהל שנעשה מעצמו אינו אוהל, דווקא אם הוא בגובה של טפח, אבל אם הוא בגובה של מלוא אגרוף של בן אבטיח, גבוה יותר, אז גם אם הוא נעשה מעצמו יש לו שם אוהל. הברייתא אומרת, הוא מודה רבי יהודה, שלפי דעתו הרי הוא סובר שחור שנעשה מחמת המים של הנער בגובה של טפח, הוא נעשה מעצמו, אומר רבי יהודה שאין לו שם אוהל, וכן כל מיני סוגי אוהלים שנעשו מעצמם, הוא מודה בשקיפין, כוונה לסלעים שנפלו ממקומם, ויש במקום שלהם חור גדול, ובנקיקי הסלעים, חורים ובקעים שבתוך סלעים, שיש שם חללים גדולים, מודה רבי יהודה שגם אם נעשו מאליהם, כיוון שזה חלל גדול וגובה יותר מ, לפחות כמו אגרוף של בן אבטיח, וזה מודה רבי יהודה, שגם אם הוא נעשה מאליו יש לו שם של אוהל. שואלת הגמרא, רגע, למה לפי דעתו של רבי יהודה, הילדים לא יכלו לשבת על דלת על גבי השור? רבי יהודה אומר שהילדים ישבו על גבי השור בעצמו. כי הדלתות האלה לא עשויים כדרך של אוהל? הם נעשו מאליהם או משהו כזה? לא נעשו בידי אדם? למה באמת לפי רבי יהודה צריכים בכלל שהילדים ישבו על גבי השור? מה הבעיה שישבו על גבי הדלת? והרי דלת שהניחו על גבי השור שעליהם ישבו הילדים לפי דעת חכמים, רבי יהודה לא הסכים עם זה. רבי יהודה אומר, תעיף את הדלת, שישבו על השור עצמו. מה אכפת לך שישבו על גבי הדלת? כי זה לא אוהל כדרך אוהל? מה אכפת לי? הרי זה גבוה יותר מהשיעור של אגרוף של בן אבטיח. יש בה כמה אגרופים מהקרקע על הדלת. קטני רבי יהודה אומר, לא מביאים דלתות אלא שברים. למה לא? זה לא עשוי כדרך אוהל, אבל זה גבוה. אז למה שזה לא יחשב אוהל? אמר אביי, גם על שני תירוצים, תירוץ ראשון אביי, באמת הדלת הזאת היא בוודאי שהיא אוהל טוב, וכל שכן שהיה אפשר שהילדים ישבו על גבי הדלת. רק הוא אומר, לא חייבים, לא צריך את הדלת, לא צריכו להביא דלתות. אם שם את הדלת בסדר, זה גם אוהל טוב, אבל גם השור עצמו גם אוהל. הרבה אומר הסבר אחר, רבא אמר, לא היו מביאים דתות, בשום אופן, כל עיקר. מה היה הטעם? לא בגלל אוהל. עם הדלת, בלי הדלת, השור הוא אוהל מצוין לפי רבי יהודה, כי הוא גבוה כמה אגרופים, אז גם אם הוא נעשה מעצמו יש לו שם אוהל. הסיבה שלא הביאו דלתות זה סיבה מאוד מאוד מעשית ופשוטה. אנחנו רוצים שהילד שהולך להביא את המים מהשילוח לאפר פרה אדומה, אנחנו כל כך שומרים עליו שלא יתמת ומת מת, אבל אולי הוא פתאום יתכופף, ואז ראשו יהיה שלא כנגד הקרס של השור, אלא הוא יהיה כנגד הרצפה. הוא יסתכל על הרצפה, ואז הראש שלו יהיה מעל הקרקע, ואולי בדיוק הם יעברו מעל קבר, ואז הראש שלו יעבור מעל הקבר, והוא יתאמה. אומר רבי יהודה, כדי שהילד ירגיש כל הזמן שהוא חייב להיות באותה תנוחה, והוא לא יתת עצמו הצידה, אז היו מביאים את השברים שישב על השור עצמו ולא על גבי דלת. מפני שדעתו של תינוק, אם הוא יושב על הדלת, גסה עליו, הוא מרגיש בטוח בעצמו, והוא לא פוחד שמה הוא ייפול, אז חוששים שמה יוציא ראשו או את ידו או אחד מאיבריו, והתמע בקבר התאום, חוששים שבדיוק כשיוציא את ראשו, הם יעברו מעל איזשהו קבר, ספק אולי יש שם הקבר, ואז הוא ספק נתמע. לכן, לא נתנו שיהיה דלת מעל גבי השור, כדי שהילד יהיה על גבי השור ממש, והוא יפחד לזוז, ואז הוא לא יציא את ראשו ולא יטמע. תנא כבתי דרבה, באמת ככה נאמר בברייתא אותו דבר. רבי יהודה אומר, הסיבה שלא לא היו מביאים דלתות כל עיקר, מפני שדעתו של תינוק, כשהוא יושב על גבי דלת על גבי השור, כשהדלת קשורה חזק לשור, והוא מרגיש על גבי הדלת מאוד בטוח, גסה עליו דעתו, ושמה יוציא ראשו, או ידו, אחד מאיבריו, והתמע בקבר התאום. אלא מה כן היו עושים? מביאים שברים, אבל לא סתם שברים, כי שור כמה רחב כבר, היו מביאים שברים המצריים, שקרסותיהם רחבות, ואז יהיה אוהל ככה רחב, גם אם יש תומת מת בשביל שמעליהם הם שעליהם הם הולכים, השברים, אבל הקרס של אותו שור יחשב לאוהל שחוצץ בין הקבר לבין הילד הטהור שנמצא למעלה, ותינוקות יושבים על גביהם, והם היו מחזיקים כוסות של אבן בידיהם כדי למלא את הכוסות האלה במים מהשילוח, הגיעו לשילוח, ירדו אותם ילדים ומילאום, ועלו וישבו להם על גביהם של אותם שברים, ולקחו את המים כדי להשתמש בהם לאפר פרה אדומה. בכל אופן, אנחנו העמדנו פה שדעתו של רבי יהודה, אוהל שנעשה מאליו, האם הוא אוהל? תלוי. אם הוא פחות מגודל של מלוא אגרוף, הוא לא נחשב אוהל, אבל אם הוא מלוא אגרוף, הוא כן נחשב אוהל. שואלת הגמרא, אז למה אומר רבי יהודה שמותר לישון מתחת למיטה בסוכה? והרי מיטה, שמתחת למיטה יש מלוא אגרוף, יש שם החלל של כמה הם מלוא אגרופים, אז יש שם, אז זה נחשב אוהל. איך אפשר לישון בתוך אוהל? הרי האוהל חוצץ בפני הסוכה, בפני הסכך. ותנן רבי יהודה אומר, נוהגים היינו שהיינו ישנים תחת המיטה בפני הזקנים, זאת אומרת שזה מותר לישון מתחת למיטה בסוכה, אם המיטה נחשבת אוהל, זה הרי חוצץ בין הסכך לבין, לבין זה שיושן. הגמרא הבינה שהסיבה למה לפי רבי יהודה, בכל זאת זה מותר, מכיוון שהמיטה לא נחשבת אוהל, כי זה אוהל שלא... לא נעשה לשם אוהל. אבל הרי רבי יהודה אומר שגם אוהל שלא נעשה לשם אוהל, אם הוא מלוא אגרוף, הוא כן מוגדר כאוהל. אתה רואה מפה שהוא לא מוגדר כאוהל, אפילו אם הוא מלוא אגרוף, כי הוא לא נעשה לשם אוהל. תרץ את הגמרא, באמת אוהל, אפילו אם הוא לא נעשה לשם אוהל, אם הוא בגובה של יותר ממלוא אגרוף, הוא כן יש לו דין של אוהל. אפילו אם הוא לא נעשה לשם אוהל. אבל שאני מיטה, זה לא סתם אוהל שלא, זה לא סתם שזה לא נעשה לשם אוהל, אלא זה הפך. זה נעשה לשם כדי לשמש מעל גבי המיטה. הואיל לגבה עשויה. זה יותר גרוע מסתם אוהל שנעשה מאליו. כי פה הוא נעשה במיוחד כדי שהוא ישמש מעל גביו. לכן אין לו דין של אוהל מתחתיו. שואלת הגמרא, אז למה שברים כן נחשבים אוהל? הרי אינם מלגבה נשואים, בשביל מה יש שור? בשביל שירחבו עליו, לא בשביל שהוא יהיה אוהל מתחתיו. תרץ את הגמרא, שני תירוצים. תירוץ ראשון, ששור כן מיועד להגן על מה שמתחתיו. בהתחלה הגמרא אומרת, כי את הרב ונאמר בשם רבי אלעזר, שאני שברים, אוהל ומגינים על הרועים, שהרועה צאן, כשיש לו שמש חזקה או גשם, הוא שם את הראש מתחת לשור. מגינים עליהם בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים. שואלת הגמרא, אם כזה שימוש קל כבר נחשב שלזה הוא משמש, האוהל, אז במיטה גם כן משתמשים מתחת למיטה. יחי מיטה נמי, אוהל ומגינה על מנעלים, בחורף וסנדלים, בקיץ שתחתיה. אז אם כן תאמר שמיטה נחשבת אוהל? אלא אמר רבה, לא זה הסיבה, שהשברים נחשבים אוהל על מה שמתחתיהם. אלא שאני שברים, אוהל ועשויים, הגידים והעצמות של השברים עשויים להגן על מה שמתחתיהם, להגין על בני מאיים שלהם. זה שומר על המאיים, העצמות והגידים, השדרה והעצמות. שנאמר באיוב, זה נאמר על אדם, שהוא עומד זקוף, אור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסוחכני. לשון שכך. וכל שכן בהמה שבאמת זה שכך, זה ממש כפוף, היא הולכת כפוף, אז זה ממש אוהל. רואים שהעצמות והגידים עשויים בשביל להגן על המאיים שמתחתיהם. אם כן, בהמה מיועדת למה שמתחתיה, לכן היא נחשבת אוהל. ומה זאת מיטה מיועדת למה שמעליה, אז, לא, אז מתחתיה זה לא נחשב אוהל. לפי רבי יהודה. זה הסבר אחד. הסבר שני, והיא בעת אימה. באמת מיטה כן נחשבת אוהל. גם שהיא עשויה למה שמעליה. אז למה מותר לישון מתחת למיטה? רק לפי רבי יהודה מותר. כי יש פה שילוב. רבי יהודה הולך לטעמי דאמר, הולך לשיטתו שאומר, סוכה דירת קבע באינן. צריך שהסוכה תהיה בנויה בצורה קבועה, או אל קבע, כמו בית. לא ממש כמו בית, אבל לפחות שזה עשוי בצורה קבועה. והמיטה, גם אם הוא אוהל, הוא אוהל ארעי. ואבל למיטה דירת ארעי, והסוכה היא אוהל קבע. ולא, לפי דעתו של רבי יהודה, לא אתה אוהל הרי. המיטה שהיא בסך הכל לא אוהל הרי, היא לא באה ומבטל אוהל קבע. לא מבט... זה כשאתה יושב מתחת למיטה, זה לא נחשב שאתה לא יושב מתחת לסוכה גם כן. כי המיטה לא חשובה מספיק כדי שהיא תחשב שאתה יושב מתחתיה ולא מתחת לסוכה. אתה יושב כן מתחת לסוכה. המיטה לא נחשבת חציצה. והגמרא שיש דעה שסוכה דירת קבע, ובכל זאת עשו לישון מתחת למיטה. והרבי שמעון דאמר, נמי סוכה דירת קבע בעינן, ולפי דעתו, אתי אוהל הרי, ומבטל אוהל קבע, כי הוא לפי דעתו אומר, רבי שמעון אומר במשנה, לפי דרכנו למדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. אז אם אפילו שסוכה היא דירת קבע, עדיין יכול להיות שהמיטה שהיא אוהל הרי מבטל את האוהל קבע. אומרת הגמרא, נכון, באמת יכול להיות, זה, זה בדיוק הוויכוח. באפליגי, זה דעתו של רבי שמעון מר סבר, אתי אוהל הרי ומבטל אוהל קבע. נכון שהסוכה צריכה להיות דירת קבע, נכון. והמיטה זה אוהל הרי. אם תישן מתחת למיטה, האוהל הרי יבטל את האוהל קבע, זה לא נחשב שאתה ישן בסוכה. ורבי רבי יהודה בזה הוא חולק. מצד אחד הוא סבר כמו רבי שמעון בעניין הזה שהסוכה צריכה להיות אוהל קבע, אבל הוא חולק עליו בזה שהוא אומר שהמיטה שאוהל הרי מבטל אוהל קבע. מה פתאום? הוא סבר לא את המיטה שהיא אוהל הרי ומבטל את הסוכה שהוא אוהל קבע, לכן אפשר לישון מתחת לסוכה, מתחת למיטה, וזה נחשב שהוא יושב מתחת לסוכה. במשנה למדנו, אמר רבי שמעון, מעשה בתווי עבדו של רבן גמליאל, שהיה ישן תחת המיטה, ואמר להם רבן גמליאל, ראיתם תווי עבדי שהוא תלמיד חכם, שהוא יודע שעבדים פטורים מן הסוכה, לכן הוא ישן מתחת למיטה. לפי דרכנו למדנו, שמצד אחד הוא אומר, אומר רבן גמליאל, עבדי פטור מן הסוכה, מצד שני הוא אומר שלכן הוא ישן מתחת לסוכה, אז אתה רואה שמי שישן מתחת לסוכה, זה לא נחשב שמי שישן מתחת למיטה, תווי עבדי הוא פטור מן הסוכה, הוא יושב מתחת למיטה, רואים שמי שיושב מתחת למיטה לא נחשב שיושב מתחת לסוכה. תניה, אמר רבי שמעון, משיחתו שרבן גמליאל, שיחה זה מלשון שיחת חולין ושמחה, משיחתו, שיחת חולין ושמחה של רבן גמליאל למדנו שני דברים. דבר ראשון, למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה. דבר שני, ולמדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. למה משיחתו ולמה מדבריו של רבן גמליאל? מילתא גבוה כמה שונה. דרך אגב, הוא בא לחדש, לשים לב לשיחת חולין של תמיד חכם, שגם בשיחה שלא מתכוון ללמד דינים, אפשר ללמוד דברי תורה. כי עד אמר רב אחא בר עדא, ואמרי לה, שאמר את זה רב אחא בר עדא, אמר את זה בשם רב אמנונה, שאמר בשם רב, מניין שאפילו שיחת חולין של תמידי חכמים צריכה תלמוד, צריכים לשים לב, ועל ידי זה הם יבינו דברי תורה, שנאמר, כתוב על הצדיק, שהוא עוסק בתורה יומם ולילה, ועלה הוא, גם העלה, שהוא לא עיקר העץ, גם הוא לא ייבול, גם הוא לא הולך לבטלה, הוא לא הולך לאיבוד. אומרת המשנה, אחד שיש לו מיטה, שיש לה שלוש דפנות, דופן אחת למרשות בכיוון הראש, דופן שנייה בכיוון הרגליים, ועוד דופן אחת ביניהם, והמיטה. יש את המיטה ויש לה שלוש דפנות. ככה אז המיטה הזאת עשויה. אחד בא, כן, וכמובן שקבוע, המיטה עצמה קבועה באותם שלוש דפנות, והוא ישן על גבי אותה מיטה. הוא אומר, מה אני צריך ללכת לבנות סוכה? נשים שכח על המיטה וגמרנו. יש לי פה גובה 10 טפחים בין המיטה שאני ישן עליה לבין המקום שבו אני אשים את השכח. יש לי פה 3 דפנות, יש לי סוכה מעודרת. יכול להעמיד אותה בחוץ. יעמיד את המיטה שלי במרפסת, ישים, מרפסת פתוחה כמובן, ישים שכח מעל גבי המיטה. נגמר הסיפור, לא צריך לבנות סוכה. הסומך סוכתו, הכוונת השכח, בקראי המיטה, לפי דעת חכמים המיטה תהיה קשרה, רבי יהודה אומר לו, צריך להעמיד את השכח על גבי עמודים, לא על גבי קראי המיטה. אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה, פסולה. לפי דעתו, אי אפשר שהסכך יעמוד על המיטה עצמה, אלא הוא צריך לעמוד על גבי עמודים. צריך לקבוע עמודים מסביב, בארבע זוויות, ומעל זה לשים סכך. שואלת הגמרא, למה? מה הבעיה לשים סכך על, על התפנות של המיטה עצמה? יש לו מיטה עם שלוש תפנות, מה הבעיה שעושים על זה סכך? מה הייתה עומד רבי יהודה? עכשיו זה שתי הסברים. שני הסברים. הסבר פליגי בא רבי זירא ורבי אבא בר ממל. אחד אמר, מפני שאין לה קבע. המיטה זה כלי שמטלטל מקום למקום. אתה לא יכול לסכך על גבי כלי. אין לזה קביעות. רבי יהודה הולך לשיטתו שהוא סובר סוכה דירת קבע. צריך דירת קבע. אחד אמר, מפני שמעמידה בדבר המקבל תומה. שרבי יהודה סובר שאסור להעמיד סכך על גבי דפנות שמקבלים תומה. גם אם האדם עושה דפנות מדבר המקבל תומה שזה בסדר, את הסכך הוא לא יכול להעמיד על הדפנות האלה. הוא צריך להעמיד, צריך לשים שם קורות שלא מקבלות תומה ועליהם לשים את הסכך. זה נקרא דין של מעמיד. שזה שמעמיד את הסכך, גם הוא אסור שיהיה מדבר המקבל תומה. מה בעיניי? מה ההבדל בין שני הטעמים? כגון שנעץ שיפודים, עמודים של ברזל, שמקבלים תומה מצד אחד. הוא נעץ אותם בקרקע בכל ארבע זוויות, סביב המיטה. והדפנות זה הקורות של המיטה בעצמה. וסיכך עליהם. למה דאמר שהטעם של רבי יהודה, שאי אפשר לסכך על גבי קרעי המיטה, זה לפי שאין לה קבע? כאן, הרי יש לה קבע. למה? כי הוא סיכך על גבי העמודים, והעמודים קבועים. אז הסוכה תהיה קשרה. ומה דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל תומעה? הרי השיפודים האלה עשויים מברזל, הם מקבלים תומעה. מעמידה בדבר המקבל תומעה, ולכן הסוכה תהיה פסולה. אמר הבעיה, לא שנו שלפי רבי יהודה, אם אדם סיכך מעל גבי המיטה, הסוכה תהיה פסולה, אלא סמך את הסכך על, על הדפנות של המיטה בעצמם. אבל סיכך על גב המיטה, מה הכוונה? כמו במקרה שאמרנו קודם, שאדם העמיד ארבעה עמודים ושם סכך עליהם, קודם דיברנו שהעמודים הם ממתכת, כאן הם מדברים שהעמודים הם מעץ. אז לפי שני הטעמים הסוכה תהיה קשרה, מה היא טעמה? גם למאן דאמר שאם סיכך על גבי קרעי המיטה, אז לפי רבי יהודה הסוכה תהיה פסולה, למה? כי אין לה קבע, כי הוא יכול להזיז את המיטה ממקום למקום, כאן הרי יש לה קבע, כי הוא מסכך על גבי העמודים, וכל מה שצריך סוכה קבועה זה הסכך, הסכך צריך להיות דירת קבע, הדפנות אין לי בעיה שיכולים לזוז ממקום למקום, לכן זה מותר. למאן דאמר, שהסיבה שרבי יהודה פוסל אם משחכים על קרעי המיטה זה מפני שמעמידה בדבר המקבל תומה, שהקרעי המיטה זה כלי, כי המיטה זה כלי, הרי כאן הוא לא סומך את הסכך על קרעי המיטה, אלא על העצים שהם לא מקבלים תומה, אין מעמידה בדבר המקבל תומה, לכן גם רבי יהודה יודע שלמרות שהוא מסכך, והוא משתמש עם הדפנות שהם, של המיטה, שהם יהיו הדפנות של הסוכה, בכל זאת, רבי יהודה מודה שהסוכה תהיה קשרה, ועד כאן דף כ"א.